שלום וברכה ובוקר טוב, היום יום חמישי י' בסיוון תשע"ב ואנחנו ממשיכים בלימודנו החשוב והמרתק בספר יהושע בפרק א'. בעצם פרק א' סיימנו, היום אנחנו פותחים את פרק ב'. וישלח יהושע. ואנחנו מדברים על ראשית ההיסטוריה של הכיבוש. וישלח יהושע בן נון מן השיטים, שניים אנשים מרגלים חרש לאמור. עכשיו, תודה רבה. המקום שבו ישבו ישראל היה מבית הישימות עד אבל השיטים, מקום די גדול לאורך הירדן, והמקום נקרא בכל מקום, לפחות בסוף התורה, ערבות יריחו. שם למשל נכרתה הברית האחרונה בין משה לבין הקדוש ברוך הוא והעם, ותמיד זה נקרא הברית של ערבות מואב. אמנם זה נכון שטופוגרפית המקום שמה היה השיטים, אבל הבה נשים לב שכמעט ואין שימוש בתורה בנקודת ציון הזאת. כמעט ולא מציינים את השיטים בתור מקום ישיבתם של בני ישראל, ודווקא כאן בשילוח המרגלים של יהושע, אז הכתוב רואה לנכון לציין שמדובר בשיטים. צריכה להיות סיבה לדבר הזה. מובן את השאלה שלי? כן, מובן את השאלה. טוב, יפה. כן. אתה יודע אנגלית? כן, קצת. אז תדליק את המזגן. עכשיו, יפה. עכשיו, נשאר את השאלה, אז מה זה השיטים? מה קרה בשיטים? מישהו יודע? כן? הסיפור של בלעם, מה היה בדיוק שם? בלעם לא היה בשיטים. בלעם היה בבית פעור, בכל המקומות מסביב. היה בנות מדיין. בנות מדיין. המעשה של בנות מדיין, וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות. וכן, שיטים מציין את מקום הזנות. אגב, המשמעות השורשית, כלומר, מה שורש המילה שיטים, מלשון? שוטה. כן, שטויות, שטות, שוטה. כלומר, אין אדם חוטה, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. ואז יוצא שכשיהושע שולח מן השיטים, זה משמעותי. הכתוב רוצה שנזכור את זה. שבשיטים קרתה הזנות. עוד דבר מעניין. מבחינת גובה פני הים, מה גובה פני הים שמה בשיטים? זה המקום הנמוך ביותר בעולם, נכון? מינוס 400, זה 400 מטר מתחת לפני הים, וזה גם המקום הנמוך ביותר מבחינה מוסרית. מה? כן, זו המורה גם באזור. כל המקום הזה הוא מקום נמוך. הוא מציין את התכנים היותר נמוכים בנפש האדם. כן, בבקשה. שיטים בערבה. יש מקום בערבה שקוראים לו שיטים? אני לא מכיר. אבל ברור שפה זה לא, כי זה מדובר מצפון לים המלח מול יריחו. כן. סליחה, לא הבנתי את השאלה. מה השאלה?
כשלות.
נו. נו. לא הבנתי מה קושיה. זאת אומרת, אתה אומר, איך יכול להיות שהמקום הנמוך ביותר הוא גם הטוב ביותר מבחינה... למה לא? בעצם למה לא? לא הבנתי את הבעיה. באיזה עולם אתה חי? אתה חי בעולם שבו לטובים ממש כיף ולרעים ממש רע. זה, אולי זה ככה, אני לא יודע, אני לא מכיר את העולם שלך, אבל ככה אתה מתאר. אבל אני גם רוצה אולי להסביר, גם בגוף האדם, המקום הנמוך בגוף האדם הוא המקום הפורה ביותר. גם אצל האיש וגם אצל האישה. מקום הפריון. לכן כשלוט מסתכל על המקום הזה, הוא כולו משקה. כגן השם, כארץ מצרים. וגם זה המקום של התאוות. והשאלה היא בעצם, מה אפשר לעשות עם השיטים? אז הנביא אומר לנו שלעתיד לבוא, ומעיין מבית השם יצא. בית השם זה מקום הגבוה ביותר בעולם. נכון? ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות. ירושלים גבוהה מכל ארץ ישראל. אבן השתייה גבוהה מכל ירושלים. כלומר, הפסגה הגיאוגרפית רוחנית של העולם, מוסרית של העולם, זה בית השם. ומה אומר לנו הנביא? ומעיין מבית השם יצא. והשקע את נחל השיטים. כלומר, הציפייה היא של העלאת התכנים היותר נפולים, המקומות שבהם האדם וההוויה נפלו בצורה האיומה ביותר, אותם תכנים עתידים להתעלות ולהתאר. מעיין מבית השם יצא וישקע את נחל השיטים. אם כן, יש משימה בכיבוש של ארץ ישראל להתחיל בתהליך ארוך שבסופו של דבר יתקן את השיטים. לכן, כשיהושע מתחיל את פעולת הכיבוש הראשונה, כתוב, וישלח יהושע בן נון מן השיטים. מובן? כן. נכון, אז באמת יש גם שאלה יותר כללית. לא רק שהר הבית הוא לא ההר הגבוה ביותר, הר הזיתים גבוה ממנו. יש גם בכלל שמבחינה גיאוגרפית אני חושב שיש הרים יותר גבוהים מהרי ירושלים ויהודה. נכון? לא, בסדר, אז צריך להבין, כשהחמצן אמרו גבוה, הם אמרו לך גם שלא תיתן לעובדות לבלבל לך את התיאוריה. בסדר? באמת, מה זה עובדות? ממש לא יפה להביא עובדות. אתה אומר שגם חזל אמרו ככה, זה בעיה. אז אם כן יש לנו בעיה בין סתירה פנימית או חזל. כן, בבקשה. מה זה? מי הנביא שאמר ומעיין מבית השם יצא וישקע את נחל השיטים? נדמה לי שזה יחזקאל, אבל אני לא הייתי שם את היד באש על זה. נחל השיטים לא מגיע, כן, הוא מגיע לים המלח, אבל זה לא, זה, זה לא, זה לא הקדרון, זה לא יכול להיות הקדרון, כי הקדרון הרי לא נשפח מול יריחו. כן? הוא נשפח מול, איך הוא זה, אלפשחה שם, כל האזור הזה. כן. אלא מה? פשוט, אז יש כך שהנביא זכריה, זה אני זוכר. זכריה אומר שלעתיד לבוא הר הזיתים ייבקע. והיום ההוא יצאו מים חיים מירושלים, חציה מלאה מקדמוני וחציה מלאה ים האחרון בקיץ ובחורף יהיה. אז אם חציים יצא אל הים הקדמוני אחרי שיבקע הר הזיתים, אז יש לך נחל חדש שנשפך לתוך ודי קלט, וודי קלט מגיע ליריחו, ואז הוא משקה גם את נחל השיטים. כן, מה אתה אומר?
אדם שנכבד ומתחיל נזר בצוננים.
יפה.
רואים שהייתה תקלה גדולה שם עם
אידיאל,
אז מה עוד הפעם
להכניס את הלוגו בעיות? יפה. נזיר, שאומרו אותי לך מסביב
וכל...
יפה, יפה. אז אתה שואל פה שאלה באמת חריפה מאוד. מה זאת אומרת? הוא יתחיל עכשיו עוד פעם עם השיטים? מה שכבר נכוונו, אז זה היה מעט זמן לפני כל הסיפור הזה. זה כמה חודשים לפני. כן, זה משהו כמו 3 חודשים לפני שיהושע שולח, היה שם הסיפור של בעל פאור. אז עוד פעם נעשה את זה. כן? מן השיטים. אלא שזה מה, המשימה של ארץ ישראל. זה מה שהרמב״ם כותב, איזו היא תשובה גמורה, אותה מדינה, אותה אישה, אותו כוח, כולה, נכון? אז יש גם צד כזה. אז עכשיו, המשימה של ארץ ישראל נקראת ארץ זבת חלב ודבש. מישהו יודע אולי מאיפה בא החלב? צאן ובקר, אני תמיד חשבתי שזה מסקיות, אבל טוב, אם אתה אומר, זה נכון, זה בא מהצוד והבקר, וחזל אמרו, דם נעיכר, נעיכר, ונעשה חלב. זאת אומרת, אדם אסור באכילה, את הדם לא תאכלו. אדם האסור באכילה הופך להיות דבר המותר באכילה, חלב. נוסף על כך, דבש, בא מן הדבורים. דבורים זה יצור טמא, אסור לאכול דבורים. אבל מן הדבורה בא הדבש, ואיך אנחנו יודעים שזה מותר לאכול? כי התורה שיבחה את ארץ ישראל בזבת חלב ודבש. אז איך התורה יכולה לשבח בדבר שאסור באכילה? מזה למדנו שמותר לאכול דבש ושמותר לאכול חלב. יש מספר פעמים שכתוב חלב ודבש, אז פעם אחת תמרים. מה תעשי עם כל השאר הפעמים? מוכרח להיות גם דבש דבורים. אז אני אמצא פתרון. אבל בקיצור, חז"ל אמרו, מזה למדנו שמותר לאכול חלב ושמותר לאכול דבש. המעניין שההתהפכות של הטמא לטהור, של האסור למותר, זאת היא המלאכה של ארץ ישראל. ולכן יהושע, כשהוא בא לכבוש את ארץ ישראל, יודע שהוא לא בא רק לכבוש. הוא בא לכבוש משהו הרבה יותר גדול מאשר ארץ. הוא בא לכבוש את הטומאה, להפוך אותה לטהרה. וישלח יהושע מן השיטים. עכשיו, לאן הם מגיעים שני, את המשהו שולח מן השיטים? אני עוד לא יודע. אתה יודע פסוקים שאני עוד לא קראתי אותם. אני בתחילת פסוק, אתה מדבר על סוף פסוק. אני לא יודע. הנה, בואו נראה. וישלח יהושע בן נון מן השיטים. שניים אנשים מרגלים, חרש, למור, לכו, חרש הכוונה בשקט, כן? לכו, ראו את הארץ ואת יריחו. אז איפה הארץ? לפני יריחו. אנחנו צריכים לראות את השטח שבין הירדן לבין יריחו. זה לא, הנה, זה פסוק זה, שמה שאלת על בחינות התנ"ך, ברוך השם מישהו פה עזר לנו, זה בספר יואל. פרק ד' פסוק י"ח, והיה ביום ההוא, יטפו הערים עסיס, והגבעות תלכנה חלב, וכל אפיקי יהודה ילכו מים, ומעיין מבית השם יצא, והשקע את נחל השיטים. הנה. תודה רבה. זה החבר'ה מהערוץ שהביאו את זה. לא סתם. אתה רואה, הם עושים עבודה טובה. צריך לפרגן קצת. עכשיו, לכו ראו את הארץ. אז איפה זה הארץ? זה האזור שבין הירדן לבין יריחו. אין הרבה שם. כלומר, זה לא שטח גדול. אבל יש משהו מיוחד. בין הירדן לבין יריחו. איזה אתר יש שם? מהו המקום הזה, בין הירדן ליריחו? בין ים המלח ליריחו זה משהו אחר. יש שם עץ רימון. וזה עץ הרימון היחיד בעולם שנותן ריח, כדברי המשורר שאמר, עץ הרימון נתן ריחו בין ים המלח ליריחו. אבל פה אנחנו מדברים על משהו אחר, אנחנו מדברים בין יריחו לירדן. איזה אתר יש שם? לא, בין הירדן לבין יריחו, מה יכול להיות שם? הגלגל. הגלגל, נכון? מה זה הגלגל? זאת הבירה של העם היהודי כל ימי הכיבוש. שמה ישב המטה הכללי, שמה ישבו מוסדות השלטון של יהושע במשך 14 שנה. ועוד משהו ישב בגלגל, ומישהו יודע? המשכן. יפה. המשכן כנראה במקום הנקרא דיר חג'לה או בית חוגלה. יש שם עד היום הזה איזה מנזר, ושם במקום הזה כנראה היה המשכן, ואפילו הזכה השבת להיות שם. עכשיו, אז המקום הזה, יש פה הנחיה של יהושע, ראו את הארץ. צריך לראות. למה צריך לראות? כי זה מקום שעתיד להתקדש, שיהיה מקום של המקדש. כיוון שזה המקום של המקדש, צריך לראות. בסדר? כמו שאברהם כשהוא קידש את הר המוריה קרא לו הר השם יראה, כאשר ימר היום בהר השם יראה, וגם נאמר על זה והיר את המקום מרחוק. יש עניין של ראיית מקום, שהראייה יוצרת מציאות, יוצרת קדושה וכדומה. כן, זה בדיוק העניין. זה מה שאומר להם יהושע, ראו את הארץ. יש איזו פעולה מיוחדת, רוחנית, שצריכה לעשות בדבר הזה. ואת יריחו. עכשיו, כשרואים את הארץ, יש, למשל, יש אבא אמינה במסכת בבא מציעא. לגבי המשנה הראשונה. שניים אוחזים בתלית. זה אומר... אני מצטיה, וזה אומר, לא, זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי, זה אומר אני מצטיה, זה אומר אני מצטיה. אז הגמרא אומרת, למה צריך להגיד גם מצטיה וגם כולה שלי? כדי שנדע שמציאה זה לאחוז, כי הייתה אהבה אמינה, היה מקום לחשוב, מה היא מצטיה, ראיתיה. למשל, אם אני למשל הולך עם החבר שלי בדרך, פתאום אני רואה שמה מתחת לעץ רחוק, תכשיט יקר. אז אומר, וואו, יש פה תכשיט יקר. החבר שלי רץ, מתנפל על התכשיט. אני אומר לו, תודה רבה שהבאת לי. לא, אני מצאתי. מה זה מצאתי? אני ראיתי ראשון. נכון, זה לילדים כך זה עובד. ומה היא מצאתי? הראיתי, היה מקום למחשבה הזאת. כן, ולכן התורה אומרת, לא, מצאתי, הכוונה, תפסי ביד. אבל, ואז יוצא לפי זה שהוא שראה ראשון, אכל אותה. אבל אף על פי כן, הגמרא אומרת שכל מקום שראה משה חייב בתרומות ומעשרות. כאילו שהראייה שלו הופכת את המקום לקדוש. עד כדי שקדושת המצוות. כמו כן גם מצאנו, הסביר לאבא אמינא, למשל הרב גורן, פעם שמעתי אותו הסביר, אבא שלמה גורן, למה הייתה אבא אמינא שהראייה פה תקנה? כי לפי רש"י מדובר ברחוב של גויים. וגויים לא מחזירים אבידה. יוצא לפי זה שעבדה שנמצאת ברחוב של הגויים היא עבודה. כיוון שהיא עבודה, מי שרואה אותה נותן לה מציאות, יוצר אותה בעצם. זה היה מקום לומר שהראייה פה יצרה מציאות, ואז יש קניין מכוח היצירה. כן. טוב, על גוונים, ראו, מה? גם... אתה אומר, האם כשהיו נוסעים במדבר, האם משה לא היה שולח חלוצים לקבוע? כן, אבל שם זה בדיוק היה הפוך. ואהרון ברית השם הולך לפניהם דרך שלושת ימים לתור להם מנוחה. זאת אומרת שכביכול, אהרון נידב את עצמו בתור חלוץ. אין כי הם עדיין לא בארץ ישראל. אז העיקר זה התורה והם משניים. בארץ ישראל זה מתהפך. אנחנו חלוצים לפני אהרון. זה דיוק מאוד יפה. תרשום אותו. כדי שתיזכר בו. טוב, ראו את הארץ, כן, יש בפוסקים שחייב, אדם חייב לכתוב חידוש התורה שלו. כן, ראו את הארץ ואת יריחו. וילכו, ויבואו. אז הם יצאו מן השיטים, נכון? כדי לתקן את העולם, לטהר את העולם. לאן הם מגיעים? ויבואו בית אישה זונה. זה ככה פותחים את ה... את את הכיבוש. וילכו מאת יהושע. ויבואו, כלומר נכנסו. כן? בית אישה זונה. ברור, אתה אומר, מרגלים, הם רגילים ללכת למקומות כאלה, כי שם מקבלים הרבה מידע על מה שקורה. הארץ מלאה בזנות. למה? כי יש זונה אחת ביריחו? אתה אומר, זה כאילו בא לומר, זה הדבר הראשון שנתקלים. זה סימבולי. כל מיני סימבולי, זה אני מסכים. זאת אומרת, המפגש הראשון עם הארץ זה המפגש עם הזנות. אבל מה מזנה? מה מזנה? תסתכלו, כתוב מפורש. בית אישה זונה, ושמה רחב וישכבו שמה. אז מה מזנה? הרוחב. יש פסוק בישעיהו על הגאולה, אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך, כי יהפך עלייך המון ים, חיל גויים יבואו לך. עכשיו, מעניין, המילה רחב פה היא משמעותית. חזל אומרים שיש כמה אופנים אצל נשים זונות להזנות. ורחב הייתה מזנה בשמה. זאת אומרת שהיו, כן, כל האומר רחב רחב ביד נקרא. זאת אומרת שאדם שהיה אומר את המילה רחב, היה, כיוון שהכירו אותה, זה ריגש אותם מאוד וגרם להם לטומאת הגוף. כן, זאת אומרת, רחב הייתה אישה שהשם שלה הייתה אומרת כבר הכל. והגמרא אומרת שלנו מותר, כי אנחנו לא מכירים אותה אישית. אבל זה אומר שאם השם שלה הוא כזה מזנה, זאת אומרת שהרוחב הוא המקור של הזנות. מה ההפך של רוחב? מצרים, כן, צרות. כשעם יושב במדבר, הוא חי בתנאי צמצום. ואתה מגיע לארץ טובה ורחבה. ואתה יוצא מן הצמצום הקיומי אל רוחב, אל עושר, טוב הארץ תאכלו. ואז הנטייה של האדם שיוצא מן המצר אל הרוחב, זה הזנות. החטא בשיטים זה כדי שלא ייכנסו לארץ.
לא, כן, אבל אני אומר, מבחינתם, למה נפלו שם? מה הייתה הסיבה שנפלו שם?
הם נפלו שם בשיטים? בגלל שכל דבר, לפני הגשמתו יש נפילה. כל פעם ש... עשויים להגיע למעלה עליונה, יצר הרע גובר. כן, זה, המהר"ל מרחיב על זה מאוד בספר נצח ישראל פרק ב'. מה? אלא אם כן, אתה מתגבר. אם האדם, כלומר, כשאדם רואה שכשהוא רוצה להגיע לאיזושהי מעלה, יצר הרע רוצה להפילו, זה סימן שעכשיו זה הזמן של המלחמה. ואז הוא יכול לנצח. כן. ואז אם הוא מנצח, וואו, אין כמו. כן.
למה הולכת לפי הפשט? כן. והפוליטיקאים
והמפקדים
נפלו בחדר
המיטות. זה בדיוק העניין. אבל השאלה היא למה? כלומר, אני לא יודע אם הם באו על, 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 על רחב או לא באו, אבל זה לא כך משנה. כלומר, ההקשר הוא הקשר מגונה. כן? לבוא לבית... מה?
רוצים מדע.
אני מסכים, אבל התורה הייתה יכולה לחסוך, הכתוב היה יכול לחסוך מאיתנו את הידיעות האלה. כלומר, אם הם הובאו, הסימן שהידיעות האלה הן משמעותיות. עכשיו, כן. זה לא משנה, זה אותו דבר. כן, פונדקאית, מוכרת מזון. כן, אבל היא מוכרת מזון וגם מזון. הלחם אשר הוא אוכל. כן, כתוב, הלחם אשר הוא אוכל, זה אשתו. רש"י מוכיח את זה מה כתוב. כן, מה אתה אומר? אתה שואל על התחילה של הפסוק, ראו את הארץ ואת יריחו. אז הארץ, אמרנו, זה מה שלפני יריחו. החלק שבין הירדן לבין יריחו. זה מה שהסברנו. מדוע? כי מה יש, איזה אתר יש בין הירדן לבין יריחו? איזה אתר יש שם בין הירדן לבין יריחו? הגלגל, נכון. מה זה הגלגל? זה המקום שהיה גם הבירה האדמיניסטרטיבית והצבאית של, של יהושע במשך כל ימי הכיבוש. זה גם המקום שבו עמד המשכן. וכאשר צריך להקים משכן באיזשהו מקום, יש ראייה מקדימה. מה זה הראייה המקדימה? כמו שמצא למשל, וירא את המקום מרחוק. השם יראה. כלומר, בעצם מה שיהושע תובע מן המרגלים, זה לקדש את המקום. ראיתם את הארץ, את האזור שבין הירדן לבין יריחו, ואת יריחו. כל הדברים האלה זה קיצור נמרץ של הדברים שנאמרו בעשר דקות לפני שהגעת. אבל זה בסדר. טוב, כן, בבקשה.
יש פה איזה בעצם אזהרה מכל מקום של רוחב, מכל מקום של שם?
יש פחד מכל מקום של רוחב. כן, הרב קוק, משל, בנאום שלו בפתיחת האוניברסיטה העברית בהר הצופים, פעם ראשונה שהייתה אוניברסיטה עברית, בהיסטוריה. אז הוא דיבר שם. והשתמש בפסוק הזה, הוא פחד ורחב לבבך, שיש גם רוחב וגם פחד הנלווה אל הרוחב. שם הוא יזהיר אותם שלא ילמדו ביקורת המקרא ועוד כל מיני דברים כאלה. כן, בבקשה. לא שומע. כן, נפש רחבה זה מידה מגונה שם. נכון, 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 בדיוק. נכון, אז רחבה כאן שהוא רוצה לבלוע את העולם, זה הכוונה. יש תפיסה כזאת, רוצה לבלוע את העולם, כתוב שתלמידי חכמים מצמצמים את ראייתם. כן? לעומת ישו הנוצרי שהיה מסתכל על כל מיני כיוונים. ככה הגמרא אומרת, כן. כן, נכון. נכון, ויוצא לפי זה שהרוחב הוא משימה, הוא אתגר, וגם סכנה. נכון? אז זה בדיוק מה שקורה כאן. עכשיו, הרב קוק באורות מסביר שהכניסה אל אישה זונה בכניסה לארץ, זה לא מקרה. זה נפילה על מנת כן, מתוך אמונה גדולה שכל זה יתוקן. כלומר, אתה נכנס לארץ, אפשר לומר שזה כמו אווירה לשמה, במידה מסוימת. זאת אומרת, נופלים, כלומר, אתה תיכנס לארץ, ברור שתיפול. ומה שמסמל, אפשר לומר, את הנפילה, זה הכניסה הזאת לבית אישה זונה. אבל הנפילה הזאת, אנחנו יודעים שהיא שווה את זה. שהרי בסוף יצמח מזה קידוש השם. איפה קידוש השם? אחרי 400 שנה. אז תבונה שתי נשים זונות אל המלך, ותעמוד נא לפניו. זה בימי שלמה. עכשיו, כאן דיברנו על זונה אחת, שמה שתיים. חילול השם אדיר. עכשיו, זה שזה קורה בדרך כלל בשולי החברה, עוד איכשהו. עכשיו, זה מגיע לבית המלך. מהמקום המרכזי, כולם יודעים על זה. וזה שאחת, זה ששתיהן יולדות ולא יודעים מי האבא, חילול השם בריבוע. ועכשיו זה שאחת תוך כדי שינה בלי לשים לב הורגת את הבן שלה, חילול השם בשלישית. וזה שיש החלפה של התינוקות ורמאות, זה חילול השם ברביעית. נורא והיום. ומכוח זה מתגלה קידוש השם אדיר של חוכמתו של שלמה, שמביא אחר כך את מלכת שבא וכל מלכי הארץ באים לשלמה. זה עניין טיפולוגי. כלומר, זה יכול היה להופיע בצורה אחרת, אבל זה הופיע בצורה הזאת. כלומר, בסופו של דבר, הרעיון של ההתעלות והקודש היוצא מתוך חילול השם, זה התחיל מרחב הזונה ומסתיים בימי שלמה. מובן? כן, נו.
זאת אומרת, אין
פה חילול
השם,
יש לי
שמה,
יש לי
שמה.
מה, לא
מתאים,
למה?
פה, אנחנו לא רוצים מילה אחת של גנאי, מה?
זה מה, זה גנאי, זה מגונה, מה, זנות זה מגונה, זה דבר ידוע. השיטים זה מגונה, כן? כבר אמרנו, מן השיטים הוא שולח. אנחנו כבר יודעים מה שלושה חודשים לפני כן קרה בשיטים. וזה מגונה לבוא לבית אישה זונה סתם ככה, זה בדרך ארץ יודעים את זה, כן? זאת אומרת...
סכנה זה מותר, לא מגונה.
מותר או לא מותר, זה משהו אחר. בשעת סכנה מותר לעשות גם דברים מגונה. אבל זה מגונה. כן, בבקשה.
אם היו רק עובדים בבית, אז
זה
לכתוב
בית שם,
לא
שם, לא? אז מה אומר לך שזה יותר מזה? על מי אבא יבואו?
וישכבו שמה.
כן, נו. אז מה השאלה?
נקבה.
נקבה, שמה, רמז לנקבה. כן, יכול להיות.
שם, זה יהיה בבית?
ויכול להיות, יכול להיות, כן, ששם זה בבית ושם זה איתה, יכול להיות, כן. אין לנו ידיעה, הרי לא היינו שם ולא היה דיווח, כן, מה אתה אומר?
מה גם יש את זה,
השליחים הזה שנכנס וכאלה? נו, אז מה
הבעיה?
למה זה קשה?
נכנס, של הכהן
הטבעי הזה. עד רבה, כיוון שאם אתה אומר שזה מדובר על פנחס וכאלה, מדובר על אנשים קדושים מאוד, אז הם יודעים מה שהם עושים.
אין אפוטופוס להראות הרבה.
איזה הראיות יש פה?
סיכון.
בסדר.
מה היה בסיכון, כן?
אבל הם אנשים קדושים, הם באים לתקן את העולם.
אחר הם גואל גדול 80 שנה.
אז מה? מה אתה אומר?
קידוש השם בא מיד
מהגרי רחב. כן, קידוש השם יוצא מפיה של רחב, זה נכון. אבל לעיני כל העם זה תרבות שלמה. כלומר, יש הזנות של ארץ כנען, כתוב כמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו. אומר הספרה, מכאן שארץ ישראל גרמה להם. כשנאמר ארץ כנען, לא כתוב כמעשה הכנעני, כמעשה ארץ כנען. כלומר שהארץ יש לה עוצמת חיים כזאת, שמי שלא הכנה, הארץ מפילה אותו, כמו שהיא פילה את הכנענים. ולכן זה משימה לא פשוטה בכלל. כל המהלך של, למהלך האידאות של הרב קוק בנושא הזה, זה מובקה. רק רציתי לומר, תודה רבה לרב, שמציל אותי מהייסורים של שיעור סטטיסטיקה. מה, אתה לא נכנס על השיעור? מה זה צריך להיות? הנס של הכהן הגדול לא היה קרי במקדש, זה גם קשור לרוחב? אולי. שלום הרב, האם יש קשר בין הגלגל לגלעד של לבן ויעקב? תודה. אולי. כן. לגלעד, כן, כן.
אם
הרב
מקדם, הוא לא יודע אם שחקו איתה או לא.
כן. נכון, אבל יכול להיות גם שזה היה מותר להם. כלומר, זה גם השאלה. זה מדרכי המלחמה. כן, כמו שמצאנו גם מרגלים ישראלים שאפילו הקימו משפחות. מה? למשל, יש עוד כמה דוגמאות. כלומר, יכול להיות שזה מסירות הנפש שלהם. אנחנו לא יכולים... לכן הכתוב השאיר את זה עמום. או עלום. כן, אבל מה שחשוב לי כאן זה מה שזה בא לבטא. יכול להיות, אבל יכול שכל אחד היה מבין את הערך של זה. לכן הדברים נכתבו בצורה שהם נכתבו. כן, אפשר לקבל לספר אורות אחד? תודה. כן, שמתם את זה. רק רגע. לא ללחוץ אותי, בבקשה. הנה, בישראל ותחייתו, פסקה י"ח, אומר כאן הרב, כשלא הגיע עדיין הזמן של כל התחילה, תוהר להופיע אל המרומים המגמתיים, נשלחו מעת יהושע שניים אנשים מרגלים חרש לרגל את הארץ, ובאו לבית אישה זונה ושמה רחב, והכל נקשר בקודש ובטוב העליון. אבל מידת הדין מתעוררת ויראת העונש האמיתית נצרכת לפי ערך השלטת כוח המדמה והתעמקותו. אבל בעצמיות החפץ האומתי לא נשלם אז עדיין הפרצוף הדמיוני לאחיזת הדעת והתגלמותו מצד אחד, והיופי בכל תיאוריו מצד השני. וזה הושלם בימי שלמה. אז תבונה שתיים נשים זונות לפני משפט מלך ישראל היושב על כיסא השם. אמנם על ידי ההתערבות של הנשים הנוכריות, עם חולשת הכוח לעכל דברים זרים, יצאה רשעה שגרמה לייסוד כרך גדול של רומי וכו' וכו'. כן? אבל היה... זה בימי שלמה, שכששלמה נשא בת פרעו, אז נעץ גבריאל קנה בים, כל הדברים. אני בשיעור, שני סימני קריאה. אתה בשיעור, ואתה מבין, כלומר, איך יכול להיות שאתה גם בשיעור וגם שומע את השיעור שלי? כלומר, זה, יש איזה שיעור סטטיסטיקה. כן, אבל... כן? טוב, בסדר. טוב, אדם עם יכולות. כל הכבוד, כל הכבוד. באמת, יפה מאוד. טוב, כנראה שקנית את היכולות האלה מהתקופה שלמדת במכון. טוב. כן.
יש דעה שהם באו
עליה,
נכון?
לא יודע אם יש דעה או לא אין דעה. אני מביא כאן, אני לומד כאן פשט הפסוק.
בסדר, בוא נשתול את זה. הרי על הצד שפנחס אליהו כהן, נביא, פנחס הוא כהן. לא יכול להיות שיבוא לאחד נוכריה ויחלל זרעו.
אלא אם כן, זאת חובתו. מסיבה, הייתי אומר, אסטרטגית, מבצעית. מה? לא, זה בסדר גמור. זאת אומרת, כמו שיש לך יפת תואר במלחמה, ויש לך דרכי ריגול וכו'. מה תעשה עם שמשון ודלילה? כן? שמשון לוקח את דלילה, כי טוענה הוא מבקש להינקה מפלישתים. יש לו שיטות. אז השיטה עוברת דרך זה. אבו נזיר. נזיר זה דומה לכהן גדול. זה לא... אז זה מה? יש לו שיטה משלו. מה? יכול להיות ששמשון חטא, ואפילו חז"ל אמרו שמשון שהלך אחרי עיניו, נקראו לו את עיניו. יחד עם זאת, אם אתה רואה פשט הכתוב, רואים שהוא איש מעלה, שהכתוב משבחו. אז יעיין הכבודו בספרו תקנת השבין של רבי צדוק הכהן מלובלין, שמעריך מאוד בעניינו של שמשון ומה הייתה כוונתו וכו'. ויעיין הכבודו בפירוש משבצות זהב לספר שופטים, מאת אחד מהרבנים בן דורנו בשכונת גבעת שאול, שמביא שם על סדר הפסוקים את כל ההתפלפלות וההתדיינות בנושא הזה. כן, ובכן, יש פה אם כן מהלך שמתחיל ממקום נמוך וצופה לתיקון גבוה ועליון. בסדר? מעניין. אתם מכירים את המשך הסיפור, כן? שבסוף את רחב לא הרגו. לא הרגו. כן, אבל לכן אני, נכון שזה פסוקים שבהמשך, ולכן אני הקדמתי שאתם מכירים את סוף הסיפור. חוץ מזה, יש לי את הפריבילגיות שלי. עכשיו, שאלה מעניינת. אתם יודעים, ולפי חז"ל, מי התחתן עם רחב? יהושע בן נון. יהושע בן נון התחתן עם רחב, ומוליד ממנה בנות, אין לו בנים, ומהבנות האלה יצאו כמה נביאים. יחזקאל הנביא, ירמיהו הנביא, חולדה הנביאה. נביאים יצאו מיהושע ורחב. עכשיו, על מה הם דיברו הנביאים האלה? על החורבן. על החורבן. עכשיו, במדרש אגדת בראשית כתוב שבגלל שיהושע השאיר את רחב, בגלל זה נולד ירמיהו שמנבא על החורבן. זה מזעזע. מסכנה. מסכן הוא, מה זאת אומרת? הם שניהם צדיקים והיא צדיקה, והם מנסים לתקן את העולם, ובגלל זה בא החורבן. אלא זה אומר כך, לא הייתה ברירה אלא להשאיר את רחב בחיים. אי אפשר היה לכבוש את הארץ בלי זה. אבל תדע לך שבגלל שיש אחיזה לאיזה כנענית בארץ ישראל ולמשפחתה, מכוח זה, זה אומר שהארץ לא לחלוטין בידי ישראל. וזה הפתח של האפשרות של החורבן בבוא הזמן. כלומר, היא חוליית הקישור, אפשר לומר, בין ישראל לעמים. זה לא משנה, גם הגר, זה החוליית הקישור בין ישראל לעמים. עכשיו, אגדת בראשית זה נקרא. זה מדרש. לא כל כך מפורסם, אבל קיים. בוקר טוב. למדנו שיכולת הטומאה אינה יכולה לקודש, ואילו לטהרה כן. האם שני המרגלים היו קדושים? תודה. כן, הם היו קדושים. לפי חז"ל מדובר על לא פחות מפנחס וחלב. שני קדושים. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד משהו. לפי חז"ל, רחב הייתה אישה, הייתה, כלומר, שלומר, זונה מיוחדת. באו עליה כל מלכי כנען. כמה מלכים היו בכנען? 31, נכון? יש לנו רשימה של מלאכים. 30, מה? חז"ל אומרים שהיו 31 מלאכים בכנען. וכולם באו על רחב. ויוצא שרחב היא מבחינה מסוימת האישה של כל מלכי כנען. מי לוקח אותה? מלך ישראל. זה האופן שבו מלכויות עוברות. המלכות עוברת דרך נצר נקבי למלכות הקודמת.
מלך לוקח על
בת
מלך.
בדיוק. מלך לוקח על בת מלך, הוא לוקח בת מלך וכדומה. ואנחנו רואים את זה לאורך כל הדורות, שתמיד מלכויות עברו בצורה הזאת. למשל, ושתי. למשל, ושתי. היא נכדה של נבוכדנצר, מלך בבל. והיא אשתו של אחשוורוש. או הבת... של מלך פרס האחרון. מי היה מלך פרס האחרון? דריווש השלישי. נלקחה לאישה על ידי אלכסנדר מוקדון. כלומר, זה תמיד האופן שבו זה עובר. אז מה? גם וגם. היה לו הכל. כן. ועוד הרבה דוגמאות שאני לא צריך עכשיו להביא לכם את כל הרשימה, אז זה מאוד מעניין לראות את זה. כלומר, פה אפשר לומר שיהושע הוא המלך ה-32 שבא להשתלט על כנען דרך רחב. רחב היא הנציגה, אפשר לומר, של ממלכת כנען. אני אמרתי, הנצר הנקבי של ממלכת כנען עובר למלך ישראל. זה מה שאני אמרתי. אתה שואל...
שיהיה נצר, צריך לוכר שיש יוח לאבא ולא לאמא. אין מלכות עוברת דרך האיש, עוברת דרך האבא.
אני אמרתי... ראי, אני אמרתי דבר פשוט. אולי אני לא הובנתי. אמרתי שהאופן שבו המלכות עוברת מאומה לאומה, זה על ידי שהמלך של האומה החדשה לוקח לאישה את הנצר של הממלכה הקדומה. למשל, אחשוורוש גם לוקח את אסתר המלכה. ותלבש אסתר מלכות, לאפשר מלכות בית אביה. יוצא לפי זה שכל הסיפור של מגילת אסתר, שהוא הסיפור ההפוך של ספר יהושע, זה האופן שבו מלכות ישראל עוברת לאומות העולם. וכאן המלכות של אומות העולם עוברת לישראל. זה מה שאני אמרתי, לא מלמד אתה מסתבך. כן. ולכן גם במגילת אסתר נותנים מעמד מיוחד לערים המוקפות חומה ממות יהושע, שארץ ישראל הייתה חרבה בימים ההם ורצו לתת לה כבוד. כן, מה אתה אומר?
אם יהושע באמת יש לו דין מלך, הרי המלוכה לא באמת
אני חוזר על שאלתך. איך יכול להיות שאדם הוא מלך אם אין לו בן? זה מה שאמרת.
לא, יש לו דין מלך.
איך יכול להיות שיש לאדם דין מלך אם אין לו בן? זאת שאלתך. זאת אומרת, אתה מצאת בספר של הלכות, שאני לא יודע מה הוא, תביא לי את הספר הזה, שרק מי שיש לו בן יכול להיות מלך. ככה הלכה לפי דעתך. זה בדיוק מה שאמרת. שאלת, איך יכול להיות שיש לו דין מלך הרי אין לו בן? אז אני הסקתי מזה דבר שמתבקש מדבריך, שלא יכול להיות אדם מלך אלא אם כן יש לו בן. וזה אני שואל אותך, איפה מצאת את זה?
מצאתי משהו אחר,
דוד המלך יכול היה לבנות בית המקדש, לא יכול היה לבנות בית המקדש, לא אם לא יכל, עד שנולד לו בן. אני לא יודע על סמך מה אתה אומר את זה, כי הרי דוד המלך היו לו הרבה בנים כבר מההתחלה. שלמה לא היה בנו הראשון. אז זה כלומר, לפי דבריך, ויש לך כנראה גרסה אחרת בתנך, שלמה היה בנו הראשון של דוד. אז מה תעשה עכשיו עם אמנון ועם כלאב ועם אבשלום? מה?
אבל שהוא אמר לו,
הוא אמר שהוא לא יכול לבנות את המקדש כל זמן שאין לו בן. וזה אני גם שואל, על סמך מה כל הידיעות המופלאות האלה?
הרב רואה עם עצמו יודע שבאמת, חוץ מהמלאים דם, שנאמר לו, שזה לא הסיבה
של
דבר, אלא הסיבה אחרת. אם לא
הגדרתי
אותה,
אז בסדר, אל תיפגע, אבל אני פשוט רוצה לברר את האמת, אתה מבין?
אז לא, באמת
מה האמת, אז למה הסיבה? רגע, אני לא מבין את הבעיה שלך. אתה, במקום לשאול את השאלה הנכונה, שואל כל מיני שאלות מסביב. השאלה שהייתה צריך לשאול, זה למה יהושע לא הקים שושלת? זה הכל, זה אתה יכולת לשאול. בסדר? זאת השאלה המתבקשת. נכון. טוב. אתה שואל, בסדר. התשובה היא, משום שיהושע הוא משבט אפרים ולא משבט יהודה. ועדיין היריבות בין יהודה לאפרים לא הוכרעה. כמו המחלוקת בין יוסף לאחיו. והדבר הזה ילך ויתברר דרך המאורעות של המעשה של אחן ועותניאל בן כנז ועוד כמה דברים כאלה, עד שבסוף יתברר אצל מי המלכות. מה שכתוב, ויתוש משכן שילו, אוהל שיקן באדם, וימאס באוהל יוסף, ובשבט אפרים לא בחר, ויבחר בשבט יהודה, בהר ציון אשר אהב, וכו'. שלום כבוד הרב, האם מותר להתחתן עם גירושת מלך? למה, אתה יוצא עם אישי?
מלך נורמלי יהרוג אותה.
מה?
מלך נורמלי יהרוג אותה.
את מי הוא יהרוג?
מלך מגרש אישה.
האם מלך מגרש אישה? למה לא? למה? למשל, הנרי השמיני לא גירש? עד רבה, בגלל זה הוא הקים דת חדשה כדי שיוכל לגרש. מה אתה?
בזמן השאלה,
לא יודע. טוב, בקיצור, אתה אומר, אם המלך גירש, האם מותר להתחתן עם גרושת המלך? זאת שאלה נפלאה, אבל לא קשורה לנושא של השיעור, ולכן אנחנו לא נענה עליה. מה? מה אתה רוצה שאני אגיד לו כן או לא? אני צריך להגיד, לספק מזון, כלומר, לספק חיות לשאלות שאינם מעניין השיעור, באמת. טוב, הרב יכול להסביר למה זה האופן שבו עוברת המלכות. התשובה היא, משום שהמלכות זה נקבי. המלך הוא בהגדרה סוג של נקבה, ביחס למלכות השם. כלומר, השם הוא המולך, ודרך המלך מתגלה מלכות השם. יוצא שהמלך מקבץ בתוכו גם את מלכות השם, או, במידה יותר נמוכה, את הסמכות שהעם נותן לו. ולכן, כשמלכות עוברת, היא עוברת דרך אישה. שאלה, של כל התורה על רגל אחת, איך יוצאים מהחטא הנידון? לא יודע מה זה החטא הנידון, אבל אם אתה מתכוון אולי לקדושת הברית שכולם זה מדברים, על ידי ריבוי האהבה והתורה. כן, בוקר טוב, מה המשמעות הרוחנית של כך שמלכות עוברת דרך הצד הנקבי? כי המלכות היא בהגדרה נקבית. כלומר, המלך זה מי שדרכו מופיע מלכות השם. הוא רק מקבל. או במובן יותר נמוך, הוא גם מקבל את הסמכות שהעם נותן לו. וזו תכונה נקבית, ולכן המלכות עוברת דרך נקבה של המלכות הקודמת. שלום כבוד רבנו. אז מה אם משה רבנו הוא נשא רק מדיינית? אמנם בגדר נסיכה, אך היה עדיף שישא מצרית. אך אמו היא מצרית, והוא נצר זכרי מצרי. ואולי ישראל הם נקבה כלפי קודש הבריך הוא שנושא בסיני? אותם בסיני. טוב, בואו נראה. משה רבנו לא יכול לשאת מצריה מסיבה פשוטה. הוא עצמו מצרי. ולכן, כתוב איש מצרי יציל לנו ביד הרועים. ולכן אם הוא צריך לרשת מלכות של מישהו, הוא צריך לרשת את מלכות מדיין. ולכן הוא נושא מדיינית. עכשיו, האם ישראל הם נקבה כלפי קודשה ברוך הוא? כן, אפשר לומר. זה לפחות האופן שבו זה מתגלה. יש אפילו בחג השבועות מנהג לקרוא כתובה לחג השבועות. כן? של הנישואין בין הקודשה ברוך הוא לכנסת ישראל. בפתיחת ההיכל, למרות שזה בתפילת ותיקין וכולם עייפים אחרי לימוד של כל הלילה, בכל זאת קוראים את הכתובה. זה מנהג של אחינו הספרדים, כן. יש אפילו גם ליום השני. מה? האם ראית מימיך מחזור לחג השבועות של אחינו הספרדים? התפללת מניין אשכנזי, אבל השאלה אם ראית אי פעם מחזור. זה לא קשור לפי אתה מתפלל. אז זה במחזור נדמה לי, לפחות מה שאני זוכר, מתקופה שהסתכלתי במחזור, שיש שם כתובה. כן, בבקשה. ודאי. האופן שבו המלכות עוברת בישראל זה גם דרך אישה. מלכות יהודה קיבלה את מלכות בנימין מהבת של שאול. נכון, ושאול קיבל את המלכות דרך בת שילה, שהייתה משבט אפרים. ככה הוא קיבל את המלכות של יהושע. ברור? טוב, אז איפה היינו? ויאמר למלך יריחו. למור, הנה אנשים באו הנה הלילה מבני ישראל לחפור את הארץ, וישלח מלך יריחו אל רחב לאמור, הוציא האנשים הבאים אלייך אשר באו לביתך, כי לחפור את כל הארץ באו. ותיקח האישה את שני האנשים ותצפנו. כלומר, היא צפינה אותם, למרות רשת חז"ל, אבל פה הפשט, היא צפינה אותם כאיש אחד, שמה אותם כאיש אחד. ותאמר, כן, באו אליי האנשים, ולא ידעתי מאין המה. והיא ישר לסגור בחושר ואנשים יצאו, לא ידעתי אנה הלכו האנשים. רדפו מהר אחריהם, כי תשיגו. והיא העלתם הגגה, ותתמנם בפשתי העץ הארוחות לה על הגג. סימן שהיא עוסקת גם בייצור בגדים, אם יש לה פשתי עץ. והאנשים... מוזר, נכון, בהחלט. כנראה שהם העריכו אותה כפטריוטית, לא הניחו שהיא בוגדת. חז"ל אומרים שהיא חיכתה 40 שנה למשה. כלומר, כשהיא שמעה את קריאת ים סוף, היא חיכתה. היא חשבה שמיד כובשים את ארץ ישראל, ו-40 שנה לא באו. מה זה אומר שהיא מבגדים? אינני יודע מה זה אומר. אני רק מציין את זה, אולי מישהו ימצא את המשמעות. ראו אותם, מה אפשר לעשות? שלום לרב שרקי. האם יש משמעות אוניברסלית לנישואים עם רחב? כן, בוודאי. כי רחב היא, לפי חז"ל, באו עליה כל מלכי כנען. בעצם אפשר לומר שהיא האישה של כל מלכי כנען. ולכן בזמן שהמלכות עוברת מכנען לישראל, היא עוברת דרך נצר נקבי למלכות הקודמת, כמו שמצאנו שבכלל בהיסטוריה זה האופן המקובל של העברת המלכות. למשל, כמו במגילת אסתר, שמלכות ישראל עוברת לאומות העולם דרך אסתר. שזה אגב הכיוון ההפוך של ספר יהושע. נכון, ולכן יש אפילו בגמרא דיון מה היה צריך להינתן לעם ישראל. יש דיון בגמרא בנדרים, כתוב, אלמלא חטאו ישראל, לא ניתנו להם אלא 5 חומשי תורה וספר יהושע. במקום אחר כתוב, כל הכתובים עתידים להיבטל, חוץ ממגילת אסתר. אז משמע שאלמלא חטאו ישראל, היו נותנים להם 5 חומשי תורה ומגילת אסתר. אז תחליט, או אסתר או יהושע, או גלות או ארץ ישראל. אני לא דייקתי בלשוני. כן, בבקשה.
זה לא מה שניסה לעשות שלמה המלך?
בוודאי, זה בדיוק מה שניסה שלמה המלך לעשות. הוא רצה להביא לתיקון העולם כולו דרך הניסויים שלו עם הנסיכות של כל מלכי העולם. ברור? זה בדיוק המטרה. כן, זה בדיוק אותו הדבר. כלומר, הוא משיח, שלמה הרי נמשך, והוא הבן דוד, והוא מלך ישראל. משיח בן דוד, מלך ישראל. מה יש לו לעשות עכשיו? בונה את המקדש. עכשיו הוא צריך להביא שלום לעולם כולו. והוא חושב שדרך הארמון שלו וההרמון שלו, הוא יצליח את זה. למה זה לא עבד? כי הוא לא קרא למהלך האידאות של הרב קוק, שהמדרגה הזאת הייתה מדרגת הכלל ולא מדרגת הפרט. חיי הפרט לא היו במדרגה הזאת. הרי כתוב בספר מלכים שבימי שלמה הזהב היה נשפח שם ברחובות והכסף כאבנים, אז סימן שהעם היה עשיר. הדבר הראשון שהם עושים אחרי ששלמה מת, הורגים את שר האוצר. סימן שהעם לא נהנה מהאושר הגדול הזה. כלומר, הגדלות הייתה במלכות ולא בחיי הפרט. למה הוא לא דאג לזה שזה יעבור לפרט? עוד לא היו הכלים לזה באותם הימים, כי הערת הכלל הייתה חזקה בגלל הופעת השכינה בנשמת האומה. הוא לא ניסה להגדיל את המוחר, הוא ניסה. שלום הרב, למה המחלוקת ביחס למלכות לא ברורה בימי יהושע? הרי יעקב כבר ברך, יהודה אתה יודוך אחיך תודה. נכון, ומה כתוב בהמשך? לא יסור שבט מיהודה. הוא מחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילו. השם מגיעים לשילו, נגמר. אז מה, הנהגת יהודה זה במדבר. הייתה יהודה לקודשו, ישראל למשלותיו, ושבט, ודגל מחנה יהודה נוסע בראשונה, עם נחשון בן עמינדב. עד מתי? עד כי יבוא שילו. הנה, אתה נותן לך פירוש. ודאי ששבטי הצפון ככה הבינו את הפסוק. מה קרה לעולם שהיום המלכות אינה דרך הנקביות תודה? גם היום זה כך. גם היום זה עובר באופן הזה. מעניין מאוד שאחת מראשי הממשלות שלנו גדלה ברוסיה, נולדה ברוסיה, גדלה באמריקה, וליקטה אם כן את הניצוצות מכאן ומכאן, ואחר כך הקימה את מלכות ישראל. אומר משהו. שלום כבוד רבנו, ויהי השער לסגור. זה נשמע כמו עולה חדש. ולמה זה למה זה לסגנון ברור של התורה? שבת שלום. ויהי השער לסגור, זאת עברית תקנית לחלוטין. אלא שזאת עברית שאנחנו לא רגילים בה. אבל זאת עברית תקנית בתנ"ך לחלוטין. יש פסוקים הרבה יותר קשים. אלא אם כן תאמר שזה בא לומר שהיא מדברת במהרה, במהירות. כן, היא מרגישה מאוימת, ולכן היא לא מסדרת את משפטיה בצורה מובנית וארוכה. טוב, מה? כן, אפשר גם להגיד את זה. כן, אפשר גם להגיד את זה, אבל זה צריך לדעת לבחון. סגנונות שונים בתנ"ך. כן. האם היא דיברה עברית? אינני יודע. יכול להיות שהיא דיברה עברית, כי העברית הייתה שפה מאוד קרובה לכנענית, סך הכל. טוב, עד כאן להיום.